הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק השלישי והאחרון מהלכות ציצית. בפרק זה מדבר הרמב״ם על איזה בגד חייב בציצית, מאיזה חומר עשויים חוטי הציצית, זמן הציצית, ברכת הציצית, מי חייב בציצית, והרמב״ם מסיים בחובת ההשתדלות לקיים את המצווה והזהירות המיוחדת שנדרשת במצווה זו. פותח הרמב״ם בהלכה א', כסות שחייב אדם לעשות בציצית מן התורה, היא כסות שיש לה ארבע כנפיים או יותר על ארבע. הבגד שחייב בציצית מהתורה הוא בגד שיש לו לפחות ארבע פינות, דהיינו ארבע זוויות מרובעות, שנאמר גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תחסה בה. ומהי מידתו של הבגד שחייב בציצית מהתורה? ותהיה מידתה כדי שיתכסה בה ראשו ורובו של קטן המתהלך לבדו בשוק ואינו צריך אחר לשומרו וללך עמו, דהיינו שהוא יכול ללכת עם הבגד לבדו בשוק ולא צריך מישהו שילך איתו כדי שישמור שהבגד לא יובד ממנו, וכאשר הבגד הזה מספיק כדי לחסות את ראשו ורוב אורכו ורוב רוחבו של גופו של אותו קטן, דהיינו קטן בן 9, הבגד הזה חייב בציצית מהתורה, והוא נחשב בכלל ארבע כנפות כסותך, הוא נחשב לבגד. והרמ"א כתב שצריך שגם הגדול לא יתבייש לצאת באותו בגד באקראי לשוק, רק אז הוא בכלל כסותך שהתורה מחייבת בציצית. וכך פסק בשולחן ערוך הרב, ובפסקי הסידור הוא כותב שכדי להיות חייב בציצית מהתורה לכל הדעות צריכה להיות הטלית שיהיה בשיעור של אורך ורוחב אמה, דהיינו כחצי מטר על כחצי מטר מקדימה, ועוד אורך ורוחב אמה מאחורה מלבד נקב בית הצוואר. וממה צריך להיות עשוי הבגד? כדי להיות חיה בציצית מהתורה ותהיה הכסות של צמר, צמר של כבשים או של פשטן, מצמח פשטן בלבד, רק בגד מצמר או פשטן נחשב לבגד מהתורה כדי להתחייב בציצית. לסיכום, כדי שבגד יהיה חייב בציצית מהתורה, נדרשים שלושה תנאים. שיהיו לו ארבע כנפיים, שמידתו תהיה כדי שיתכסה בה ראשו ורובו של קטן המהלך לבדו בשוק, ושהבגד יהיה מצמר ומפשטן. ממשיך הרמב״ם בהלכה ב', אבל תלית של שר מינין שלא מצמר ופשטים כגון בגדי משי ובגדי צמר גפן, דיינו כותנה, ובגדי צמר גמלים וצמר ארנבים ונוצא של עיזים, הצמר של העיזים נקרא נוצא מפני שהוא קשה וכיוצא בהן, אין חייבים במצווה ציצית מהתורה אלא מדברי חכמים. ומדוע חייבו חכמים בגדים אלו בציצית אף שמהתורה הם פטורים? כדי להיזהר במצווה ציצית, כדי שאדם שאין לו בגד צמר או פשטים לא יפסיד את המצווה החשובה כל כך של ציצית. אבל שלא נחשוב שמכיוון שחכמים חייבו בציצית גם כשאין את התנאי שהבגד יהיה מצמר או פשטים, הרי הם חייבו ציצית גם כשאין את התנאים האחרים. אומר הרמב״ם ששני התנאים האחרים חייבים להיות גם כדי להיות חייב בציצית מדרבנן, והוא שתהיה מרובעת או יותר על ארבע. גם בגד משאר המינים כדי להיות חייב בציצית מדרבנן חייב שיהיו לו לפחות ארבע כנפיים, ויהיה שיעורה כשיעור שאמרנו בהלכה הקודמת כדי שיתכסה בה ראשו ורובו של קטן המתהלך לבדו בשוק. ומה המקור לכך שרק בגד של צמר ופשטים חייב בציצית מהתורה? משום שנאמר בפרשה ציצית על כנפי בגדיהם, ושכל הבגדים האמורים בתורה סתם אינם אלא צמר ופשטים בלבד. כשהתורה אומרת סתם בגד, הכוונה היא לצמר ופשטים, ואנחנו לומדים את זה מנהיגי בגדים, ששם נאמר בתורה בבגד צמר או בבגד פשטים, ומכאן שכל מקום שנאמר סתם בגד, הכוונה היא לצמר ופשטים. הריף גם סובר באותה שיטה, אך הרייבד ועוד הרבה ראשונים חולקים על הרמב״ם וסוברים שגם בגדים ממינים אחרים חייבים בציצית מהתורה. בשולחן ערוך הוא פסק כהרמב״ם, אך הרמ"א פסק כהרייבד שגם שאר מינים חייבים מהתורה, וכתב בשולחן ערוך הרב שמי שרוצה לקיים מצווה ציצית מדאורייתא בלי שום פקפוק לכל הדעות, ראוי לו שילבש טלית של צמר. ואתה מבאר הרמב״ם את המקור לכך שרק בגד של ארבע כנפות חייב בציצית, הלכה ג' נאמר בתורה גדילים תעשה לך, על ארבע כנפות כסותך, בעלת ארבע כנפיים ולא בעלת שלוש, שבעלת שלוש פטורה מציצית. אם כן, למה לא נאמר בעלת ארבע ולא בעלת חמש, שגם תלית בעלת חמש כנפיים תהיה פטורה? תלמוד לומר אשר תחסה בה, שממילים אלו אנחנו מרבים אפילו בעלת חמש, או יותר על זה, ושש או שבע, כמה כנפיים שלא יהיו, מעל ארבע חייבת הטלית בציצית. נשאלת השאלה, ולמה אני מחייב בעלת חמש ופותר בעלת שלוש, ושתיהן אינן בעלי ארבע כנפות? הרי יש לי מיעוט של דווקא ארבע כנפות כסותך, ומצד שני ריבוי של אשר תחסה בה לרבות גם אם זה לא ארבע. מדוע אני מרבה בעלת חמש וממעט בעלת שלוש? אולי להפך, מאשר תחסה בה אני ארבה בעלת שלוש, ומארבע כנפות כסותך אני אמעט בעלת חמש. מבאר הרמב״ם, מפני שיש בכלל לחמש ארבע, מכיוון שנאמר בתורה על ארבע כנפות כסותך, הרי בגד שיש לו חמש כנפיים הרי יש בו גם ארבע כנפיים שחייבות בציצית, ולכן אני מרבה אותו מאשר תחסה בה, ולא בגד בעל שלוש כנפות שלא מתקיים בו מה שנאמר בפסוק על ארבע כנפות כסותך אין לו ארבע כנפיים. לפיכך, מכיוון שהחיוב של בגד בעל חמש כנפיים בציצית ומשום הארבע כנפות שיש לו, כשהוא עושה ציצית לבעלת חמש או שש כנפיים, אינו עושה אלא לארבע כנפיים. לא עושים ציצית לכל אחת מהכנפות, אלא רק לארבע מתוך החמש או השש. ולאילו ארבע כנפיים הוא מטיל את הציצית, הכנפיים המרוחקות זו מזו מאותן החמש או השש בלבד. ומדוע דווקא לכנפיים המרוחקות, שנאמר על ארבע כנפות כסותך, ורק הכנפיים שמרוחקות זו מזו ניכר בהם שהם כנפות. הלכה ד', כסות של בגד וכנפיה של אור חייבת בציצית. היא של אור וכנפיה של בגד פטורה מציצית. הכלל הוא שבגד אור פטור מציצית אפילו מדרבנן, שנאמר בתורה על כנפי בגדיהם, ואינו נקרא בגד אלא דבר שנהרג, להוציא את האור. וכפי שאנחנו מוצאים בנוגע לניגי בגדים, שהתורה אומרת מן הבגד או מן האור, משמע שאור הוא לא בכלל בגד. ואתה נשאל את השאלה, מה קורה כשעיקר הבגד עשוי מאור והכנפיים היא בגד, או להפך? אומר הרמב״ם שאין הולכין אלא אחר עיקר הכסות. מה שקובע זהו העיקר של הבגד, הרוב של הבגד, משום שנאמר בתורה גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תחסה בה. משמע שחיוב הציצית תלוי באותו חלק מהבגד המכסה את עיקר הגוף, ולא הכנפות קובעות אף על פי שעליהם תולים את הציצית. ולכן אם הטלית היא של בגד, אפילו שהכנפיים הם של אור, היא חייבת בציצית, ואילו כשהטלית היא של אור, אפילו אם הכנפיים הם של בגד, היא פטורה מן הציצית. די נוסף, כסות של שני שותפים חייבת בציצית, שנאמר על כנפי בגדיהם, לשון רבים, לרבות את השותפים, לא נאמר כסותך בלשון יחיד כדי למעט את השותפים, אלא למעט שאולה. כסותך זה רק שהבגד שייך לך, ולא כשהוא שייך למישהו אחר ושאלת אותו ממנו. דהיינו שאם אדם שאל תלית ללא ציציות ממישהו אחר, הוא לא חייב להטיל עליה ציציות. שהתלית השאולה פטורה מן הציצית 30 יום, מכאן והילה חייבת, אך אחרי 30 יום הוא חייב להטיל ציציות גם בתלית שאולה, וזה מדרבנן, כי אחרי 30 יום היא נראית כאילו היא שלו, מכיוון שאין הדרך לשאול בגד ליותר מ-30 יום. בהלכות הבאות מדבר הרמב״ם על המין של חוטי הציצית בבגדים השונים. הלכה ה', כסות של צמר, עושין לבן שלה, חוטי צמר, בגד של צמר, את החוטים הלבנים להוציא את פטילת חלת שתמיד עשוי מצמר. הרי כאשר מדובר על שאר החוטים הלבנים, אז בבגד של צמר עושים אותה מצמר. וכסות של פשטן, עושין לבן שלה, חוטי פשטן, ממינה, תמיד עושים את החוטים ממין הבגד, בגד של צמר, החוטים הלבנים מצמר, ובגד של פשטן מפשטן. ושאר בגדים שחייבים בציצית רק מדי רבנן, נוסעים לבן של כל מין ומין ממינו, כגון חוטי משי לכסות משי, וחוטי נוצה של איזים לכסות שעשויה מנוצה של איזים, ואם רצה לעשות לבן לכל שאר מינים מצמר או מפשטים, עושה, מפני שהצמר והפשטן פותרים בין במינם בין שלא במינם, ושאר מינים במינם פותרים שלא במינם, אין פוטרין, כאשר חכמים חייבו לעשות ציצית גם לבגדים שעשויים משאר מינים, הרי כך הייתה תקנתם שלא יפתור בהם, אלא ציציות שעשויות ממינם או צמר ופשטים שהם יפתרו גם שזה שלא ממינם. הלכה הבאה, ומה הוא לעשות חוטי צמר בכסות של פשטן או חוטי פשטן בכסות של צמר, אף על פי שהוא לבן לבדו בלא תחלת, שפתיל התחלת תמיד צריך להיות מצמר, אך הלבן, כאשר יש לבן לבדו, הרי יכולים להיות כל החוטים מפשטן, ואז נשאלת השאלה, האם אפשר לעשות אותם בכסות של צמר, או לחלופין חוטים של צמר בכסות של פשטן, בדינו שיהיה מותר, שהרמב"ן כבר כתב בהלכה הקודמת, שצמר ופשטן פותרים בין במינם, בין שלא במינם, מינם. ואם כן, חוטי צמר יכולים לפתור כסות של פשטן, וחוטי פשטן כסות של צמר. ואף שיש כאן בעיה של שעטנז לערב צמר ופשטים יחדיו, הרי בנוגע לציצית אין את הבעיה הזו, שהשעטנז מותר לעניין ציצית, שהרי התחלת צמר ופ, טיל התחלת חייב להיות מצמר, ומטילין אותה לפשטן, שהרי נאמר בתורה על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף טיל תחלת, ובגדיהם הרי זה בין בגד של צמר ובין בגד של פשטן, ועל שניהם אומרת התורה לתת על ציצית הכנף טיל תחלת שעשוי מצמר. אם כן, מטילים מהתורה לצורך מצווה ציצית, פתיל תחלת מצמר על בגד פשטן, אף על פי שהוא שעטנז. ומכאן שלצורך מצווה ציצית, התורה מתירה שעטנז, וכפי שאנחנו לומדים גם מכך שהתורה מקישה בפרשת תצא את המצווה של ציצית לאיסור של שעטנז, לומר לך שאפשר לעשות ציצית גם באופן של שעטנז, ואם כן אפשר היה גם באופן כללי להטיל חוטים של צמר לטלית של פשטן ולהפך. ומפני מה הן עושים, כן? מפני שאפשר לעשות הלבן שלה ממינה, הרי בניגוד לפתיל התחלת שהוא חייב להיות תמיד של צמר, ואם כן כאשר האדם לובש בגד של פשטן, כדי לקיים מצווה ציצית כהלכתה על ידי תחלת, הוא חייב לעשות שעטנז, הרי בנוגע לחוטי הלבן, הוא יכול בתלית של צמר להטיל חוטים רק של צמר, ובתלית של פשטן להטיל חוטים רק של פשטן, וכל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה, אם יכול אתה לקיים את שניהם, הרי מוטב. אם אתה יכול לקיים הן את העשה והן את הלא תעשה, הרי אין לך שום היתר לקיים את העשה באופן שאתה עובר על הלא תעשה. ואם לאו, רק אם אין לך שום ברירה אחרת, ואתה לא יכול לקיים את העשה, אלא על ידי העבירה על הלא תעשה, אז נאמר הכלל שיבוא עשה ויתחה את לא תעשה, כמו ברית מילה בשבת וכדומה. וכאן אפשר לקיים את שניהם, כאן כאמור, כאשר לא מדברים על התחלת אלא על הלבן, אפשר לקיים הן את העשה של ציצית כהלכתו, על ידי הטלת חוטים של ציצית ממין הטלית, והן את האיסור של שעטנז, כי כך לא יעברו על האיסור של שעטנז, ולפיכך אסור מעיקר הדין להטיל חוטים של צמר לטלית של פשטן, וחוטים של פשטן לטלית של צמר. הלכה זין, כסות של פשטן אין מטילין בתחלת, אלא עושין הלבן בלבד של חוטי פשטן, אסור להטיל בה את חוט התחלת, שעשוי תמיד מצמר, מכיוון שהיא של פשטן, אלא עושים רק את חוטי הלבן, ועושים אותם ממין הטלית שהוא מפשטן, לא מפני שהציצית נדחית מפני השעטנז, האיסור להטיל את טיל התחלת, ולא מכיוון שמעיקר הדין מהתורה, מצוות הציצית נדחית מפני איסור השעטנז, פרשת נז, שהרי הרמב״ם כבר הבהיר בהלכה הקודמת, שמהתורה כתוב ונתנו על ציצית הכנף פתיל תחלת, על כנפי בגדיהם, על כל בגד, גם בגד של פשטן, צריך להטיל פתיל תחלת אף על פי שהוא מצמר, אלא גזרה מדבריהם, מדי רבנן, שמה התכסה בה בלילה, שמה באותה תלית מפשטן, שיש בה פתיל תחלת מצמר, שהוא שעת נז, הוא התכסה גם בלילה, שאינה זמן חיוב ציצית, ונמצא עובר על לא תעשה של שעת נז, בעת שאין שם מצוות עשה. מדוע בלילה אין מצוות עשה שחובת הציצית ביום ולא בלילה? שנאמר, וראיתם אותו בשעת ראייה, והלילה הוא לא זמן של ראייה, ולפיכך אף כסות של יום, בגד שמיועד ליום, באם הוא ילבש אותו קצת בלילה, הוא עובר על איסור השעטנז, משום שהחיוב של הציצית הוא רק ביום ולא בלילה, וזאת בניגוד לשיטת הראש, שבגד שמיוחד ליום חייב בציצית גם בלילה. אך להרמב״ם, החיוב הוא רק בשעות היום, אפילו בבגד שמיועד ליום, ולפיכך, אם הוא יישאר עם אותו בגד בלילה, הרי הוא יעבור על איסור שעטנז. הוא מוסיף הרמב״ם וסומה חייב בציצית, אף על פי שאינו רואה, אחרים רואים אותו. אף על פי שנאמר הוא ראיתם אותו בציצית, ולפיכך כולם פטורים מציצית בלילה, מכל מקום העיוור חייב בציצית, משום שנאמר הוא ראיתם אותו לשון רבים, ולפיכך אף על פי שהסומה עצמו אינו רואה, הרי אחרים יראו את הציצית ויזכרו את כל מצוות השם. הלכה אחת, מותר לאדם ללבוש ציצית בלילה, בין בחול, בין בשבת, ואף על פי שאינו זמנה. החידוש הוא, אף על פי שלילה הוא לאו זמן ציצית, מכל מקום כשאדם לובש ציצית בלילה, הוא לא עובר משום בל תוסיף. ואפילו בשבת מותר ללבוש את הטלית עם הציציות בלילה, אף על פי שהוא יוצא איתה לרשות הרבים, אין הציציות נחשבות למסע, אלא הם נוי לבגד והם חלק ממנו. ובלבד שלא יברך כאשר הוא לובש את הציצית בלילה, מכיוון שאין אז חיוב, אי אפשר לברך. וממתי יברך על הציצית בשחר? ממתי בבוקר כבר אפשר לברך כשלובשים את הציצית? מי שיקיר בין תחילת שבה ללבן שבה. מכיוון שנאמר וראיתם אותו, צריך שיהיה כבר זמן של ראייה, וכאשר הוא יכול להבחין בין התחילת ללבן, נחשב הדבר לזמן ראייה. אך הרמה פסק שכבר מעלות השחר אפשר לברך, אך הפוסקים כתבו שבוודאי לכתחילה כדאי לחכות לזמן שכותב הרמב״ם כשאפשר להכיר בין תחלת ללבן, שזהו בערך כשלושת רבעי שעה לפני זריחת השמש. וכיצד מברך עליה? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידישנו במצוותיו וציוונו להתעטף בציצית. מהרמב״ם משמע שגם על תלית קטן מברכים כך, אך הרמה כתב שעל תלית קטן מברכים על מצווה ציצית. וכל זמן שמתעטף בה ביום, מברך עליה קודם שיתעטף. בכל זמן שהוא מתעטף מחדש, אחרי שהוא כבר הוריד את הטלית, הוא מברך שוב פעם מחדש. וכתב הרמ"א שזה רק בתנאי שהוא לא פשט את הטלית על מנת ללבוש אותה תכף שוב, שאז לא מברכים עליה שוב פעם. והברכה היא לפני שהוא מתעטף, משום שכל הברכות מברכים עליהם עובר לעשייתן, אך באם הוא לא בירך לפני שהוא יתעטף, הוא יכול לברך כל זמן שהוא עטוף בטלית. ואינו מברך על הציצית בשעת עשייתה. מדוע לא מברכים על הציצית בשעה שמטילים את הציצית בטלית? מפני שסוף המצווה הוא שיתעטף בתכלית של המצווה, ועיקר קיום המצווה זה כאשר מתעטפים בטלית בעלה ציציות. שהרי אם יש לאדם טלית שהוא לא מתכונן כעת ללבוש אותה, לא חל עליו שום חיוב להטיל עליה ציציות. רק שהוא בא להתעטף בטלית, אז הוא צריך להטיל את הציציות, אם כן עיקר המצווה כשהוא מתעטף, ולפיכך רק אז מברכים. ברכים. הלכה תת, ומותר להיכנס בציצית לבית הכיסא ולבית המרחץ, לפי שאין זה ביזוי למצווה כל כך. אך כתב התז שזה מדובר רק בבגד שעשוי ללבישה כל היום, אלא שמשום שיש לו ארבע כנפות, הרי הוא חייב בציצית. אך הטליתות שלנו שמיועדות רק לתפילה, הרי אין ראוי להיכנס איתם לבית הכיסא ולבית המרחץ. אך הטלית קטן, אף על פי שגם הוא מיועד למצווה, מכיוון שאנחנו לובשים אותו כל היום, כתבו הפוסקים שמותר להיכנס איתו לבית הכיסא ולבית המרחץ. נפסקו לו חוטי לבן או תחלת, אם הציציות נקראו, זורקם בהשפעה, מפני שהיא מצווה שאין בגופה קדושה, אף על פי שהציציות משמשות אותנו למצווה, הרי בהם עצמם אין קדושה, ולכן אחרי שהם נקראו, אפשר לזרוק אותם להשפעה. אך הרייבד סובר, שאף על פי שאין בגופם קדושה, ולכן לא חייבים לגנוז אותם, מכל מקום, מאחר שהם שימשו אותנו למצווה, אין לנהוג בהם מנהג ביזיון, ולזרוק אותם להשפעה או לכל מקום מגונה. וכתבו הפוסקים שהמחמיר ומדקדק במצוות תבוא עליו ברכה, ויש בעלי נפש שמחמירים לגנוז את חוטי הציציות שנקראו, או להניח אותם בספר קודש שישמשו כסימניה. ואסור למכור טלית מצויצת לגוי עד שיתיר ציציותיה, לא מפני שיש בגופה קדושה, אלא שמה יתעטף בה הגוי ויתלווה עמו ישראל, וידמה שהוא ישראל, ולפיכך הוא לא ייזהר ממנו, והוא ייכנס איתו למקום שהוא יהיה איתו ביחידות, ויארגנו מפני שהם חשודים על שפיכות דמים. דין נוסף, נשים ועבדים כנעניים וקטנים פטורים מן הציצית מן התורה. נשים ועבדים כנעניים פטורים מכל מצוות עשה שהזמן גרמה, והציצית מכיוון שחייבים בה רק ביום ממצוות עשה שהזמן גרמה, וקטנים פטורים מכל המצוות מהתורה. ומדברי סופרים מדרבנן, שכל קטן שיודע להתעטף חייב בציצית כדי לחנכו במצוות, כפי שחייבים לחנך אותו בכל המצוות. נשים ועבדים שרצו להתעטף בציצית מתעטפים בלא ברכה. הן יכולות להתעטף בציצית, אבל הן לא יכולות לברך אשר קידישנו במצוותיו וציוונו, מכיוון שהן לא נצטוו על הציצית. וכן שאר מצוות עשה שאנשים פטורות מהן, כל מצוות עשה שהזמן גרמה, אם רצו לעשות אותן בלא ברכה, אין ממכין בידן. הן יכולות לקיים את המצווה, רק שהן לא יכולות לברך. ויש שיטות שאם אנשים רוצות, הן יכולות כן לברך על מצוות עשה שהזמן גרמה. טומטום, מי שאטום באותו מקום ואינו ניכר בין זכר לנקבה, ואנדרוגינוס, מי שיש לו גם איבר זכרות וגם איבר נקבות, ששניהם הם ספק זכר, ספק נקבה, חייבים בכולן מספק, הם חייבים בכל מצוות עשה שהזמן גרמה, משום שהם ספק אם הם גברים או נשים, לפיכך אין מברכין, אלא עושין בלא ברכה, כי ספק ברכות להקל. הלכה יוד, היי חיוב מצוות הציצית, כל אדם שחייב לעשות מצווה זו, להוציא נשים עבדים וקטנים כאמור, אם מתכסה בכסות הראוי לציצית, כפי שהרמב״ם אמר בתחילת הפרק את התנאים לחיוב הציצית, יטיל הציצית ואחר כך יתכסה בה. ואם נתכסה בה בלא ציצית, הרי ביטל מצוות עשה. רק כאשר הוא לובש בגד של צמר או פשטים שעשוי מארבע כנפות בגודל המתאים, והוא ללא ציצית, הרי הוא מבטל את מצוות העשה של הציצית. אך באם הוא לא לובש כלל בגד של ארבע כנפות, הרי הוא מפסיד את המצווה, אבל אין כאן ביטול מצווה, הוא לא עובר על מצוות העשה של הציצית. אבל בגדים הראויים לציצית, כל זמן שלא יתכסה בהם אדם, אלא מקופלים ומונחים פטורים מן הציצית. כאשר יש לו בבית בגד של ארבע כנפות, והוא מקופל ומונח, אין עליו שום חיוב להטיל בו ציצית. שאינה חובת הטלית, התורה לא הטילה חובה על האדם להטיל על הטלית ציצית, אלא חובת האיש שיש לו טלית. רק כאשר האיש מתעטף בטלית, באם יש בה ארבע כנפות, הרי הוא חייב להטיל הציצית, שלכן כאמור גם מברכים רק בשעת העיתוף, והברכה היא לא על עשייה ציצית, אלא להתעטף בציצית. הלכה י' אף על פי שאין אדם מחויב לקנות לו טלית ולהתעטף בה, כדי שיעשה בציצית, החיוב מהתורה הוא רק שבאם הוא מתעטף בבגד של ארבע כנפות, הוא חייב להטיל לו ציצית, אך אם הוא לובש שר בגדים שאין בהם ארבע כנפות ואין לו כלל ציציות, הרי הוא לא עובר בכך שום איסור. מכל מקום אין ראוי לאדם חסיד שיפטור עצמו ממצווה זו. אדם שהוא חסיד, שעושה את עבודת השם בזריזות, מתוך חיות ושמחה, דהיינו שלא מחפש איך להיפטר מהמצוות, אלא להפך, איזהו חסיד המתחסד עם קונו, הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, והוא מחפש לקיים כמה שיותר מצוות כדי להתחבר אליו, אז ודאי לא ראוי לו לפתור את עצמו ממצוות הציצית, אלא לעולם משתדל להיות עטוף בכסות המחויבת בציצית, כדי שיקיים מצווה זו. ודאי אדם חסיד ישתדל תמיד שיהיה לו בגד שחייב בציצית, כדי שהוא יוכל לקיים תדיר את המצווה הזו. ובשעת התפילה צריך להיזהר ביותר, זה לא כבוד לתפילה ולקדוש ברוך הוא להתפלל ללא התעטפות בציצית, ללא קיום המצווה החשובה הזו. גנאי גדול הוא לתלמידי חכמים שהתפללו והם אינם עטופים בתלית מצויצת. הלכה י"ב, לעולם יהיה אדם זהיר במצווה ציצית. מעבר למה שכתב הרמב״ם בהלכה י"א, שראוי לאדם חסיד להשתדל לקיים כמה שיותר מצוות, ומכיוון שהציצית זוהי מצווה של תורה, הרי אף על פי שיש דרכים להיפטר ממנה, לא ראוי לו לחסיד להיפטר, אלא להשתדל לקיים תמיד את המצווה הזו. מוסיף אתה הרמב״ם בהלכה י"ב, שזו לא סתם מצווה, זוהי מצווה מאוד מיוחדת, ולפיכך צריך זהירות מיוחדת במצווה ציצית. שהרי הכתוב שקלה ותלה בה כל המצוות כולן, שנאמר וריתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם, שעל ידי קיום מצוות ציצית אנחנו זוכרים את כל המצוות וממילא גם מקיימים אותם. ומכיוון שקיום כל המצוות תלוי במצווה ציצית, מובן שמצווה זו שקולה ככל המצוות, ומובן עד כמה צריך האדם להיות זהיר במיוחד בקיום המצווה הזו. וכאן מסתיים הפרק השלישי, נגמרו הלכות ציצית, בריך רחמנא דסייען, ברוך הקדוש ברוך הוא שסייע לנו. ובשיעור הבא נתחיל בעזרת השם בלימוד הלכות ברכות.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.